So translation, for those who wish, will be by the door with Karen, who's sitting there. ועד שאנחנו כולנו ככה נגיע וננחת, אז אני אבדוק את הווליום. שומעות, שומעים אותי מאחורה? כן? יופי. וכמו תמיד, תעדכנו אם זה משתנה. לפעמים כשאני מתלהבת, הראש שלי מתחיל לזוז, ואז המיקרופון זז גם. אז כן, בוקר טוב לכולנו, עוד יום. עוד יום התחיל, ואנחנו מרגישים שאנחנו כבר ממש באמצע שלו, אולי זה עדיין מרגיש כמו התחלה. ואנחנו נמשיך ונפרוס את ההנחיות של התרגול, אנחנו נמשיך לפגוש את החוויה שלנו. בשיחה אתמול התכוונתי לפחות לדבר, נראה אם זה מה שאתם תזכרו שדיברתי עליו, מאוד להדגיש את המקום של דרכי הסתכלות, דרכי התייחסות, והמקום שלהם בהבניה של החוויה שלנו. החוויה שלנו מושפעת, מובנית, בין השאר מדרך ההסתכלות או מדרך ההתייחסות. זו דרך להגיד את זה, זה לפעמים יותר מתחבר אלינו. ואני רוצה גם להגיד באנגלית, כן? לפעמים המילים באנגלית יכולות ככה לעשות את ההבנה שלנו ליותר שלמה, ליותר מלאה. כן? אז באנגלית אנחנו נגיד את אותם דברים דרך הסתכלות, way of looking, דרך התייחסות, way of relating. Ways of looking, ways of relating. שתי דרכים להגיד את אותו דבר. Relating to what? Relating to experience. למה אנחנו מתייחסות? מתייחסות לחוויה. וזה מבנה את החוויה. ושוב להזכיר מה חלק מדרכי ההסתכלות המיטיבות שאנחנו מטפחות כאן. מטפחות, מטפחים בזמן התרגול שלנו. סקרנות, עניין, את האפשרות להיענות לחוויה שלנו. אני דיברתי אתמול, השתמשתי במילה מענה, ואפשר גם להשתמש בהיענות, כן? יכול שוב להרחיב קצת את התחושה שלנו. אנחנו מטפחות דרך הסתכלות או דרך התייחסות שהיא פחות שיפוטית, כן? ומתוקף זה שהיא פחות שיפוטית, היא יותר חברית, יותר ידידותית לחוויה שלנו. אנחנו מטפחות את ההפך מתגובתיות, כן? אי-תגובתיות. יכולת לשהות רגע, כן? ולא להיות מופעלות ומופעלים על ידי ברירות המחדל האוטומטיות שלנו. אפשרות לשהות רגע להיפתח למה עוד אפשרי. ואנחנו גם מטפחות את האפשרות, את דרך ההסתכלות של להתרווח רגע. כן? מתחבר אצלי לפרספקטיבה, כשאנחנו מתרווחות, מתרווחים אל תוך הגוף, אל תוך החוויה, גם מביא את השהות הזאת, וגם מאפשר לנו לראות יותר רחב, יותר עמוק, קצת יותר פרספקטיבה. ועוד ועוד, אני אזכיר עוד כמה דרכי הסתכלות מיטיבות, סבלנות, יכולת להכיר בטוב, במה שטוב כרגע, אפילו אם הוא מאוד מאוד ככה שקט יחסית, פחות בולט, הוקרת תודה, שמחה, נגענו בזה, כל הדברים האלה, כולם זה דרכי הסתכלות שאפשר להזמין ושאפשר לזכור שאנחנו מטפחות ומטפחים דרך התרגול. זה הוא פותח אותנו. אז דרכי הסתכלות שמבנות, שמזינות את ההפך מדוקה. כן? לא את האי נחת, אלא את הנחת. כן? את האי נחת, אלא את הנחת. אז ההיזכרות הזאת היא המאוד משמעותית, שהתרגול שלנו הוא איזושהי שהייה, כן? האטה, כן? שמאפשרת את התנועה הזאת מתגובתיות, ואני שוב, אני אגיד את המילה באנגלית, reactivity, כן? למענה, להיענות, responsiveness. אני אומרת את המילים באנגלית כי אני, הדיאלוג הדרמי שלי הוא באנגלית, אז העברית היא הרבה פעם תרגום, ולכן חשוב לי להגיד לכם את מילות המקור שלי. כן? From reactivity to responsiveness. כן? והמילה הזאת, reactivity, תגובתיות באנגלית, היא מאוד מעניינת, כן? כי אם אנחנו מחלקות אותה, re זה חזרה, activity זה פעולה. כן? זה חזרה על פעולה. כן? אנחנו חוזרות, אנחנו עושות שוב. משהו. כן? זה מאוד מאוד מעניין, וזו התגובתיות שלנו, הרבה מחזרה, הרגל. כן? משהו שהוא לא עם כוונה, הוא לא דיוק של הרגע. והמענה, ההיענות, ה-responsiveness, כן? שיש בה את המילה של response, כן? ממש זו ההיענות, כן? המענה, את התשובה. ואתמול אחרי השיחת דרמה הייתה לי פגישה מאוד מאוד מרתקת עם הצוות. צוות המטבח, והם שאלו אותי כל מיני שאלות על השיחה, ואמרתי להם, חבל שלא שאלתם, שלא נתתי לכם לשאול את השאלות האלה באולם, כי היו כאלה שאלות טובות. אז אחת השאלות שהייתה שם, שאני רוצה להביא אותה כאן, זה מה ההבדל בין מענה לתגובתיות? כאילו איך אנחנו ככה, משהו שככה ממש נותן לנו את התחושה, מה ההבדל? ומי ששאל את השאלה גם התחיל לענות עליה, כן? הוא אמר, האם זה באוטומטיות? כן? התגובתיות היא אוטומטית, הדבר הזה, כן? כן, כן? התגובתיות היא משהו שפשוט יוצא, קורה לפני שהבנו מה הסיטואציה. והרבה פעמים בגלל שהוא קורה כל כך מהר, הוא גם שקוף, אנחנו לא נראה אותו. נחשוב. נחשוב שבחרנו. ושזו התגובה היחידה שאפשרית. אז אוטומטיות מול כוונה. אוטומטיות מול כוונה. מאוד מאוד אחד ההבדלים בין תגובתיות להיענות או למענה. וגם באמת ההבדל השני שהוא משמעותי, מגוון של אפשרויות. יש לנו מגוון אפשרויות של מענה. והענות לחוויה. יש לנו את המגוון הזה, ועם התגובתיות, זה בדרך כלל איזושהי ברירת מחדל שהיא מאוד מאוד מצומצמת. יש אפשרות אחת או שתיים מול סיטואציה מסוימת. אז קורה משהו, ותגובה היא זאת. וככה, יכול לעזור גם להרהר, כן, להבין, להרגיש מהם התנאים שתומכים בהיענות, כן? מהם התנאים שתומכים במענה מיטיב לחוויה. כן? חלק מהתנאים, שוב, דברים שאנחנו מטפחים ומטפחות בתרגול. קשב, כן? קשב, מילה נורא יפה בעברית. כן? קשב בא מלהקשיב. נוכחות, רגישות, רגישות מלהרגיש, לאו דווקא במובן של יותר הפגיעות, אלא פשוט היכולת להרגיש, להבחין. והיכולת להיענות לחוויה היא גם מוזנת, היא גם נתמכת על ידי גמישות, גמישות של התודעה. והיא גם תומכת בגמישות של התודעה, כן? ככל שאנחנו מטפחות את היכולת להיענות ולא רק לחזור, כן? על הדפוסים והרגלים שלנו, אז הגמישות של התודעה שלנו ממשיכה להתגמש. הופכת להיות יותר ויותר גמישה, חזקה. אז איך זה קשור לתרגול שאנחנו עושים ועושות כאן? רגע. לפעמים מתלהבת ואז אני מתחילה לדבר מהר. יש לי הרגשה שאולי זה קרה ואתם עוד לא, אתם לא לגמרי בקצב שלי. נתוודא שכששתיתי גם תה וגם קפה הבוקר זה גם מסיף. בטווח זמן קצר. איזה כיף זה פשוט לראות את הדברים האלה, אני מקווה שזה עובר. כי הוא פשוט הראייה, כן? עם שנה, עושה כזה הבדל. אני מדברת מהר. רגע, מה קורה בגוף? אז אנחנו הדגשנו בתרגול באמת את, את זה שיש לנו כל הזמן, אנחנו מתעניינות בעיקר באובייקט, במושא, כן? של תשומת הלב, ובדרך ההסתכלות. כן? ואנחנו מתרגלות בעיקר עם גוף, כן? או נשימה, או עם צלילים, במידה וגוף ונשימה זה לא מרחב שמתאים עבורכן או עבורכם כרגע, כאובייקט, כמושא של התרגול שלנו, כעוגן של התרגול שלנו. וזה, כל אלו הם בכוונה, הם מושאים שהם הם יחסית ניטרליים בשבילם. הנשימה, הגוף, או הצלילים, הם משהו יחסית ניטרלי, הם לא מביאים איתם הרבה סיפור, בדרך כלל. או בשפה שאנחנו, שאני משתמשת בה, כרגע יחסית יש פחות תגובתיות שמובנית, כן? אל מערכת היחסים איתם, בגלל זה הם קצת יותר ניטרליים. ועם זאת, כשיש לנו כוונה להביא תשומת לב למושא מסוים, לעוגן מסוים, לאובייקט מסוים, להגיד אני בוחרת, בוחר עכשיו להביא תשומת לב לזה, לנשימה, כן? או לגוף, זה לא משנה מה האובייקט, ולהחזיר אותה לשם כל הזמן, מה שזה חושף בפנינו, או יכול לחשוף בפנינו, זה דרכי ההסתכלות שלנו. כי אם אני כל הזמן עושה את אותו דבר, שזה מאוד שונה מהחיים הרגילים שלנו, נכון? אני כל הזמן חוזרת לאותו דבר, מה שמתחיל להיחשף זה דרכי ההסתכלות. מה קורה כאן? איך אני עושה את זה? מה האווירה? למה החוויה מרגישה? בתחילת הישיבה זה מרגיש נעים ונינוח, ואחרי חצי שעה זה מתחיל להרגיש משעמם ומעצמן. זה אותו דבר. אז מה השתנה? אז החשיפה הזאת של דרכי ההסתכלות מאפשרת לנו למידה, מאפשרת לנו צמיחה, מאפשרת לנו איזשהו מרחב של עבודה. או אם אתם לא אוהבים ואוהבות את המילה עבודה, אם היא ישר מביאה איזה מתח, מאפשרת לנו מרחב של יצירה, של משחקיות, עם החוויה שלנו. אז אנחנו רואות, ואנחנו כבר יום וחצי כאן, תלוי איך סופרים, תמיד מצחיק אותי כמה הכל יחסי. בישראל ריטריט של שבוע הוא בין 6 לילות, באנגליה או בפינלנד, ריטריט של שבוע, יש בו 7 לילות. זה הכל יחסי. אז לא משנה, זה זמן. אנחנו פה כבר יום וחצי או יומיים, או מה שבא לנו לקרוא לזה, איזושהי תקופה, אנחנו כבר רואות כל מיני דברים. אז אנחנו רואות שבזמן התרגול יש רגעים, כן? אפילו הם מרגישים מאוד ספורים, או אולי הם מרגישים מאוד מאוד נפוצים. יש רגעים של נחת, כן? יש רגעים אולי של נעימות, כן? יש רגעים של רווחה, יש רגעים של שלווה, כן? של נוכחות, עונג. היה איזה רגע כזה במהלך הימים האלה? לפחות אחד? לא, יש כאלה שאומרים שלא. בואו נסתכל עוד. אז יש רגעים כאלה, וחשוב כשהם עולים, אני רוצה להגיד את זה, כשיש את הרגעים האלה, אותה, יכול להיות פרקי זמן יותר ארוכים, כן? רצף של רגעים, או שבעיקר של רגעים כאלו. ממש חשוב לתת לנו, לתת לעצמנו ליהנות מהם. לתת לעצמנו להרגיש אותם. לתת לעצמנו להתרווח אל תוכם. מותר, אבל לא רק מותר, גם רצוי. כשזה עולה. לספוג את הנעימות הזאת פנימה. ויכולה לבוא בכל מיני דרכים, בכל מיני מובנים, בתוך התרגול הפורמלי, וגם מחוצה לו. יציאה הזאת החוצה פתאום. לא משנה מאיפה זה, מהחדר, מהאולם, מחדר האוכל. אומר שהיציאה החוצה אל האוויר. העונה הזאת, זו עונה שהיא מלאה נעימות למי שאין לו לא עולה אלרגיות. לפחות. כן, יכולה להיות עונה מלאה נעימות. באוויר, בירוק, בפריחה. לתת לעצמנו להרגיש את זה. אז יש רגעים של נחת, ויש גם רגעים של אי נחת. כן? גם הם נוכחים. אני רק רוצה לבדוק כמה סוגים של אי נחת. לבדוק אם הם נכחו כאן באולם, בימים שאנחנו יחד. זה... חלק כבר דיברנו עליהם אתמול, אבל אני אזכיר אותם שוב. מישהו, מישהי כאן, חוויתם רגעים של עייפות או קהות? כן, להרים ידיים שנראה את הידיים. אפשר להסתכל גם לראות כמה אנשים. רגעים של חוסר שקט ותזזיתיות? כן. רגעים של סלידה ותחייה, רצון שמשהו ייגמר כבר או ישתנה, או לא יהיה כמו שהוא. רצון שיהיה משהו אחר? כן. וזמנים של ספק, כן, או של בלבול, שאתה חושב של מה אני עושה פה? או מה זה ומה אמורים לעשות? והמורות האלה בכלל יודעות על מה הן מדברות? והדבר הזה אמור לעבוד? וגם היה לנו, כולה לי. אני גם לא תמיד בטוחה שהמורות יודעות על מה הן מדברות. אז ככה עברנו פה על איזשהו רצף שהוא מאוד... מאוד משמעותי בתרגול שלנו, מאוד משמעותי בלימוד של הבודה, של חמישה מופעים שמופיעים בתודעה שלנו, ואנחנו מאוד מאוד נפגוש אותם בתרגול. חשוב להגיד, הם לא מופיעים רק בתרגול. זה מופעים של התודעה האנושית, התרגול חושף אותם בפנינו. וחלק מהסיבה שמשמעותי להכיר אותם, וללמוד לעבוד איתם באופן מיטיב, זה שהם גם מופיעים בחיים שלנו. ושם הרבה פעמים ההשפעה שלהם הרבה יותר סמויה מהעין, ולכן יכולה להיות הרבה יותר חזקה. אז המופעים האלה שנקראים במסורת חמשת המכשולים בישראל, ותובנה הרבה פעמים מדברים עליהם בתור האורחים, ואני אתייחס את זה שוב דרך הסתכלות מאוד מאוד משמעותי. כן? בשפה. במסורת הם נקראים מכשולים, והם, נגיד גם תכף למה, אבל אני רק אחזור עליהם. תאווה או אחזות, כן? זה אחד. סלידה, דחייה, עוינות, זה שני. אנרגיה מאוד גבוהה, חוסר שקט, כן? תזזיתיות. הבודה כלל שם גם דאגה בתזזיתיות המחשבתית, המנטלית. זה השלישי. אנרגיה מאוד מאוד נמוכה, שיכולה להתבטא בעייפות של הגוף או בקהות של התודעה. זה הרביעי. וספק, שאני הרבה פעמים גם קוראת לו בלבול, זה החמישי. זה חמשת האורחים או חמשת המכשולים. וחשוב רק להזכיר מכשולים למה, מכשולים למה הם. אז הם מכשולים לתודעה צלולה ובהירה. זה מה שהם עושים, מכשולים לתודעה צלולה ובהירה, ותודעה צלולה ובהירה במידה מסוימת זה מה שאנחנו צריכים וצריכות על מנת למצוא מענה, להביא את המענה שהוא יהיה מיטיב לחוויה שלנו באותו רגע. והבודה דיבר הרבה מאוד על האורחים הללו, על המכשולים האלה, אבל הוא תיאר אותם כמצבי תודעה, שזה עוד דרך להגיד דרכי הסתכלות. מצבי תודעה שצובעים את התודעה. אני תכף אשתמש בדימוי שהוא משתמש בו, שהוא מאוד מאוד יפה בעיניי. הם צובעים את התודעה ואז הם צובעים את כל החוויה. אז אני ככה אתן דוגמה קודם כל איך זה קורה. לפעמים מצב התודעה שלנו הוא מצב של סלידה. הוא מצב של... מכירים את זה? קמים על הבוקר וזה כזה. לא בא לי. לא בא לי על כלום. זה מצב התודעה. ואז לא משנה מה התופעה כמעט, יש דברים שיפוגגו את זה, אבל כמעט כל דבר שיעלה ייראה דרך העדשה הזאת, כן? ויצבע על ידה. אז ככה, יש הרבה דוגמאות מהזוגיות, אבל זאת שעלתה לי הבוקר, זה הבן זוג שלי, הוא נגן חובב, כן? ויש לו מין הרגל כזה שהוא פתאום מרים גיטרה ומתחיל לנגן. כאילו, out of the blue, לא משנה מה קורה באותו רגע. אנחנו באמצע לעשות משהו, באמצע לדבר. עכשיו, הנגינה, הוא לא מתאמן הרבה, אז היא לא מאוד משתנה באיכות שלה. זה בערך העניין, כאילו, בדי פעם מרים את הגיטרה ומנגן. אז היא לא מאוד משתנה באיכות שלה. לפעמים היא... בדרך כלל היא מאוד יפה בעיניי, כן? ואני מאוד נהנית מזה שהוא נהנה, אבל כשיש סלידה בתודעה, מה שקורה לא מעט, יש לי תודעה עם נטייה לסלידה, זה ממש מעצבן אותי. כן? לא זה שהוא עושה את זה, עצם הניגון. כן? וזה מה שמעניין. כן? זה הניגון, הדבר עצמו, התופעה החושית עצמה נצבעת על ידי הסלידה. והופכת להיות לא נעימה. ועם התרגול אני יכולה לראות את זה, כן? אני יכולה לראות שזה מה שקורה. זה אומר שזה, אני עדיין יכול להרגיש לא נעים, אבל רוב הזמן אני יכולה לא להיות תגובתית. שזה טוב. אז על זה הבודה מדבר, מצבי תודעה שצובעים את התודעה שלנו, והדימוי שהוא משתמש בו, דימוי מאוד יפה, הוא מדמה את התודעה שלנו לבריכת מים, בריכת מים שכשהיא שקטה היא צלולה, שאין בה הפרעות היא צלולה. ואז כשיש תאווה בבריכת המים הזאת בתודעה, זה כאילו מישהו בא וזרק אל תוך בריכת המים צבע. והצבע הזה צובע את המים, ומה שאנחנו נראה זה את הצבע, לא את הצלילות ולא את הקרקעית. כשיש סלידה או דחייה, נורא נורא טוב. אני לא עושה כלום, מה קרה? זה, אבל אני לא נגעתי בו. יש לי קרמה עם המערכת הגברה פה, באמת. כשיש סלידה, איזה טיימינג מדהים, זה כאילו המים רותחים, כן? המים בבריכה רותחים ומבעבעים, כן? ואנחנו יכולות לחשוב, סלידה, דחייה, זה מאוד קשור גם לאנרגיות של שנאה, של כעס, של עוינות, כן? זה מבעבעים, ושוב אין את הצלילות. כשיש חוסר שקט ותזזיתיות, זה רוח חזקה שמנשבת על פני המים, כן? ויוצרת גלים. ושוב, הגלים האלה ממסכים את האפשרות, זה מה שאני עושה. ממסכים את האפשרות שלנו לראות, כן? הצלילות. כשיש עייפות או קהות, זה בריכה שבה... מה לדבר בלי? אני יכולה. רגע, עכשיו זה עוד עובד? בואו ננסה עוד פעם, ואם לא אני, יש לי קול חזק. אז ננסה בלי. תודה, עמרי. אני ניסיתי לעשות פה משהו עם החוט, אולי זה יעבוד לנו. אז כשיש כהות ועייפות, זה כאילו צמחייה אבותה צמחה על פני המים, כן? מכסה את כל המים, אתם מכירים את זה שזה קורה? זה קורה באקלימים רטובים יותר, וחונקים, כן? חונקים את הבריכה. זה מסמן לי בטריה עוד הפעם. טוב, שומעים, שומעות אותי מאחורה? כן, ועכשיו תצטרכו ממש להזכיר לי, כי יכול להיות שהווליום ירד. אז הצמחים שחונקים את הבריכה, כן, עם העייפות והכהות. וכשיש ספק, זה כמו שמישהו הכניס יד לתוך בריכת המים וככה ערבב היטב את כל הקרקעית שלה וכל האדמה וכל הבוץ, כולם מאחירים, כן, את הצלילות של הבחירה, של הבריכה. זה הדימויים של הבודה, וכולם ממש מצביעים איך כשהמכשולים נוכחים הם צובעים, כן, צובעים את התודעה שלנו, הם צובעים את הראייה שלנו. ולכן הרבה פעמים קשה לנו מאוד להבדיל בין המכשול לבין החוויה. כי זה משהו שצובע את ההדשה שדרכה אנחנו רואים ורואות. זה כאילו כל החיים שלנו הייתה לנו פה איזושהי הדשה שלא ידענו שהיא קיימת. וחשבנו שמה שאנחנו רואים ורואות זה מה שיש. ובעצם זה המכשולים שצובעים. מה שאני חווה או חווה כרגע זה מצב תודעה, זה דרך התפקלות. אפשר לעבוד עם זה, ניתן לעבוד עם זה. וכשאנחנו זוכרות וזוכרים את זה, משתנה. השינוי הוא ממשהו שהוא מכשול למשהו שהוא שער. זה הופך להיות פתח שדרכו, דרך העבודה עם אותו דבר שהופיע כמכשול, עם אותו מצב תודעה, עם אותה דרך הסתכלות, אפשר אל בהירות, אל תמילות, אל תובנה. ובגלל זה, הרבה פעמים תובנה, אנחנו נדבר על המכשולים כאורחים, כדי לשנות את ההסתכלות הזאת כמשהו שהוא בעייתי. ולראות אורח, אורח זה משהו שבא, הוא גם עולה. אולי באוזן הזאת זה יעבוד יותר טוב. אוקיי, take two. אז קצת יותר על איך לעבוד עם האורחים, מכשולים, שערים האלה, עם מצבי הסתכלות המאוד מאוד אנושיים, דרכי הסתכלות מאוד מאוד אנושיים האלו. אז קודם כל הזיהוי, כן? ולא תמיד הזיהוי צריך להיות ברזולוציה מאוד מדויקת. לפעמים מספיק לדעת שיש כאן מכשול, כן? או שיש כאן דרך הסתכלות שהיא לא מיטיבה. כן? אני לא חייבת בהכרח להבחן אם זה סלידה או ספק או חוסר שקט. ואחת הסיבות שאני לא בהכרח חייבת לדעת בדיוק מה זה, זה כי הרבה פעמים באים בחבורות. כן? מכשולים אוהבים לבוא בחבורות. מיכל השתמשה בחבר מביא חבר לגבי כל מיני דברים, מכשולים זה לגמרי ככה. יאללה, נבוא בחבורה. אז קודם כל הזיהוי הזה שיש כאן מכשול, או מצב תודעה או דרך הסתכלות לא מיטיבה, לזכור שזה כל מה שזה. זה מועצם בתודעה שלנו. ויש תחושה שכל החוויה הופכת להיות זה, זה רק זה, זו רק דרך הסתכלות, זה רק מכשול, זה רק אורח. כן? אני לא חייב, אני לא חייבת להאמין לסיפור שהמכשול הזה מספר לי עכשיו. הוא יספרו סיפורים. אמרתי, הנפוצים בהם הרבה פעמים זה כלפי עצמנו, כן? התרגול שלי גרוע, מתרגלת, אני מתרגלת גרוע, אני אף פעם לא אצליח, אני אף פעם לא אבין. יספרו כל מיני סיפורים. אני לא חייבת, אני לא חייב להאמין לסיפור הזה. התודעה נמשכת למכשול כי הוא הרגל. זה דברים שאנחנו עושות ועושים שוב ושוב ושוב, ולא רק אנחנו, כן? זה הרגל אנושי. אז התודעה באופן אוטומטי תלך לשם, כן? כי זה הרגל. נשאבת להרגלים. זה הברירת מחדל. אבל זו דרך הסתכלות שאפשר לשנות. כן? גם ברגע וגם לאורך זמן. אז הרגלים, אנחנו כולנו יודעים ויודעות את זה, הרגלים נוצרים ומתוחזקים. על ידי מה? על ידי חזרה. כן? הם נוצרים על ידי חזרה והם מתוחזקים על ידי זה שאנחנו חוזרים עליהם וחוזרות עליהם שוב ושוב ושוב. אז כל פעם שאני לא חוזרת, שאני לא חוזר על ההרגל, למעשה אני לא מחזקת את ההרגל הזה. מרופפת, עושה את ההפוך, מחלישה, לא מזינה. אז המומנטום שנוצר הוא במקום מומנטום של חיזוק ההרגל, מומנטום של שינוי ההרגל. ההרגל הזה של דרך ההסתכלות. עדיין איתי, עם כל האקשן של מערכת הגברה וכל זה. Okay. אנחנו בוחנים כאן ובוחנות כאן את היכולת ההתמדה שלכם. אז העבודה שלנו. כן, קודם כל, כמו שאמרתי, לזהות. כן, לזהות. האם יש כאן מכשול? האם יש כאן דרך הסתכלות שצובעת את החוויה באופן לא מיטיב? כן? ולראות אם אפשר רגע לשהות עם זה. כן? לשהות, להתרווח. הגוף והנשימה מאוד מאוד עוזרים כאן. כן? להרגיש את הקרקוע. כן? להתרווח, לנשום יותר עמוק. השהות הזאת מאפשרת לנו גם היכרות וגם התפתחות לאיך להיענות, מה האפשרויות מענה. להביא עניין. וכאן זה שוב המענה, כן, עם העניין. אפשר להיענות דרך הגוף, כמו שכבר אמרתי, נשימה יותר עמוקה או יותר מרגיעה או יותר מחיה, כן, בהתאם למה שנחוץ. מרחב גוף יותר גדול. אפשר לענות גם על ידי זכרות בדרכי הסתכלות אחרות שמיטיבות באותו רגע. כמו פרספקטיבה יותר רחבה, כמו סיפוק, כי יש חוסר סיפוק, כמו ידידות, כמו חיות, כמו יציבות, כמו סבלנות, כן, המון המון דרכים. אז אני רוצה לתת קצת דוגמאות איך לעבוד איתם ספציפית, ואז אינשאללה יהיה לנו קצת זמן לתרגל. אז באופן כללי המכשולים טובים, זה כמו קסם כזה שהם טובים, והעבודה שלנו זה לפוגג אותו, כן? לפוגג אותו, להתעורר מהקסם הזה. אז לזכור שזה רק מכשול, ככה ממש לשים אותו במקומו. רק מכשול, בעדינות, בידידות, אבל זה רק מכשול, זה רק דרך הסתכלות, זה לא מי שאני. כל זה, אם רק נזכור את זה, זה שינוי מאוד מאוד משמעותי. ואני לא חייבת, אני לא חייב להאמין לסיפור שזה מספר. מאוד מאוד חשוב. ואז קצת, אני רוצה קצת לדבר ספציפית, איך לעבוד עם מכשולים ספציפיים. אז אני רואה את המכשולים כשני צמדים ואחד בודד, אוקיי? אז אני אדבר על הצמדים קודם. יש לנו צמד שדיברנו עליו כבר אתמול, של היחזות, השתוקקות, תאווה, יחד עם הדחייה והסלידה. זה שני צדדים של אותו מטבע. כשאחד נוכח, גם השני נוכח. אני רוצה משהו אחר שלא נמצא כאן, זה אומר שאני לא רוצה את מה שכן כאן, כן? Okay, ראינו את זה, וכשאני לא רוצה, את מה שנמצא בחוויה שלי, אז יש את הצד השני, אני רוצה משהו שלא נמצא בחוויה שלי. אז הרבה פעמים המשחק הזה, אנחנו נרגיש את אחד מהם של להגיד, אוקיי, הנה הסלידה, איפה אתה? ורק הדבר הזה כבר מפוגג את הקסם, כן? את הדבר הזה שבנו שמאמין ונשאב אל תוך דרך ההסתכלות. כן? אז לראות איפה, מה הצד השני של המטבע, לשאול את השאלה הזאת. זה דרך אחת לעבוד איתם. דרך נוספת זה דרך הנשימה. כן? לנשום באופן שמזין, כן? או באופן שמספק, או באופן שמרגיע. כן? מאוד מאוד יכול לעזור. קרקוע. אתמול דיברתי על זה שהסלידה והתאווה הם באים עם, ממש אפשר להרגיש בגוף את התנועה הזאת, התנועה של המשכות למשהו והתנועה של דחייה של משהו. כן? כשאני מקרקעת את תשומת הלב, את הקשב בגוף ובמנח, כן? אני כבר מביאה איזשהו קונטרה לתנועה הזאת, כן? תנועה של יציבות אל מול התנועה של הפושפול. זה מאוד מאוד עובד וזה דברים מאוד מעודנים. וגם הרפיה והתרווחות אל תוך הגוף. כן? הרפיה והתרווחות שוב מרפה את התנועה הזאת, כן? שיש בה קיבוץ. כן? אז זה הצמד הזה. הצמד השני זה צמד של חוסר איזון בין אנרגיה לבין רוגע. כן? חוסר שקט, התזזיתיות והעייפות, הם בעצם שני צדדים של ספקטרום. כן? כשיש עייפות וקהות, יש יותר מדי רוגע. חשבתם על זה פעם? תראו, דרך הסתכלות, זה דבר מבריק. אני עייפה ואני נרדמת, ומה כמו, אני נורא רגועה עכשיו. בגלל זה אני נרדמת כל הזמן. Okay? יותר מדי רוגע, או פחות מדי, אין שם מספיק אנרגיה שמאזנת אותו. כן? והתזזיתיות, החוסר שקט זה הפוך. יותר מדי אנרגיה, יותר מדי חיות במערכת ולא מספיק רוגע. אז כשאני רואה אותם כספקטרום הזה, זה מובן היחס ביניהם, כן? אז זה מאפשר לי איזון, ואז אני יכולה לבדוק, אוקיי, אם יש יותר מדי אנרגיה, מה יביא יותר רוגע? שוב, אני יכולה לעבוד עם הנשימה, יותר תשומת לב לנשימה החוצה, שהיא בטבעה מרגיעה, כן? יותר קרקוע. כן? אם אני צריכה יותר אנרגיה, יותר תשומת לב לנשימה פנימה, ובמיוחד לתחושה שהיא מחיה, כן? שהיא מביאה חיות, שהיא מביאה אנרגיה אל תוך הגוף. כן? יותר תשומת לב לאיזושהי תנועה של המודעות כלפי מעלה. כן? זה מביא אנרגיה כשאני חושבת על הגוף שלי ועל התנועה שנעה כלפי מעלה, או אפילו הנשימה נעה כלפי מעלה. כן? עבודה עם התנוחה של הגוף בשניהם, כן? האיזון הזה של הגוף בין ההזדקפות להרפיה, למצוא את האיזון שם, מאזן גם את האנרגיה בתודעה הרבה מאוד. וההתרווחות, לעשות מרחב יותר גדול, מאוד מאוד יכול לעזור. עוד דבר מעניין שעוזר עם שתיהן לפעמים, זה יותר נקודות מגע עם עוגן התרגול שלי. באנגלית אנחנו אומרים, זה שוב ביטוי של רוב, אני מצטטת הרבה, more pegs in attention. Peg זה תווי כביסה. אז זה כאילו יש רוח מאוד חזקה והכביסה שלי עומדת לעוף, אז אני צריכה לשים עליה יותר עטבים. כן? אז אותו דבר עם תשומת הלב, עם כל המכשולים זה עובד. יש הרבה מכשולים, אני שמה יותר נקודות אחיזה לקשב שלי. מה זה אומר? אם אני עובדת עם הנשימה, אז למשל אני אספור נשימות, זה אפשרות. אני סופר את הנשימות, זה נותן למיינד יותר במה לגעת. כן? או אני אביא תשומת לב יותר לפרטים של העוגן. כן? אז אם זה הנשימה, יותר לפרטים של הנשימה. כן? אם זה הגוף, יותר לפרטים של תחושות הגוף. אם זה צלילים, יותר לפרטים של הצליל ואיך הוא מתקבל בתוך תשומת הלב ואיך הוא משתנה ואיך הוא חולף. כן? זה מאוד מאוד עוזר עם עייפות וזה גם עוזר עם חוסר שקט, וזה יכול לעזור עם כל החבורה, עם כל חמשת המכשולים או האורחים. אתם רואים, האנגלית כל הזמן נתקעת לי בראש, אני כל הזמן אומרת מכשולים. ספק הרבה פעמים זה כאילו הסופר מכשול. הסופר אורח, כן, הוא הכי, יכול להיות הכי מתעתע, והרבה פעמים הוא נמצא שם, הוא מגיע עם כל אחד מהאחרים באיזושהי מידה. כן, התחושה הזאת של ה... אני לא יודע מה אני עושה, אני לא יודעת מה אני עושה, הבלבול, הספק העצמי שמתגנב לשם. שוב, הגוף והמרחב של הגוף מאוד מאוד עוזר. יציבות, כן? להרגיש את הדגש הזה שאמרנו, שלוש נקודות מגע, הבסיס הטוב לגוף, מאוד מאוד מקרקע, להרגיש את הקרקוע, כן? באדמה, בתור בסיס, כן? שמתוכו הגוף עולה, התחושה של המרחב. והרבה פעמים אפילו משהו שככה נוגע ויד על הקרקע, שאומר אני כאן, כן? אני כאן. זה בא מ... אני לא יכולה, אני יודעת שאני מדברת כבר הרבה זמן, אבל אני לא יכולה לא לספר את הסיפור הזה מהליל ההערה של הבודה, שהוא כל כך משמעותי. סיפור זה שהבודה ישב הרבה מאוד זמן, כן? עם נחישות מאוד מאוד גדולה, לשבת ולתרגל עד שהוא יבין. כן? עד שהוא יבין את שורשי הסבל ואיך להתמיר את הסבל. כן? נחישות מאוד מאוד גדולה, והוא יושב שם, וכל המכשולים, כל האורחים מגיעים, כן? כולם מגיעים. בצורות מאוד מאוד דרמטיות. ומה המכשול האחרון שמגיע? הספק. ואיך הוא מגיע? כולם מגיעים במופע של מרה, כן? של איזה אל מאוד מאוד שובב בלשון המתה, שמנסה להשיח את דעתו של הבודה. והדבר האחרון שהוא, המופע האחרון שלו, הוא מופיע והוא אומר לו, מי אתה חושב שאתה בכלל? מי אתה חושב שאתה בכלל, שאתה חושב שאתה יכול לעשות את זה? מוכר הכל הזה? הספק העצמי, המבקר, מי אתה חושב בכלל? והבודה מזהה, שוהה, נושם, לוקח רגע, ואז הוא נוגע באדמה, והוא אומר, האדמה היא העדה שלי. האדמה היא העדה שלי שיש לי את הזכות. הוא לא אומר שאני, מה שאומר שיש לי את הזכות לעשות את מה שאני עושה. ולכולנו יש את הזכות הזאת. אז הרבה פעמים המגע באדמה מאוד מאוד עוזר. הדבר הזה שאומר אני כאן כחלק ממשהו, ואני נשען ואני נשענת, והמיכל אז לתנועה הזאת של הספק, שהיא תנועה מאוד מאוד מערערת ומאוד מאוד זזיתית, המיכל גדל ומאפשר. אז קרקוע, יציבות, מרחב אל מול הספק. ואם הספק בא בצורה של מחשבות, זה היה גם מופע שלו של משהו שכל הזמן מטרטר לנו שצריך פתרון, כאילו, אז פשוט לקבוע איתו פגישה, כן? לאחרי הריטריט. אבל לקבוע פגישה באופן מכבד, לא כתעתוע. כן? להגיד, אוקיי, זה חשוב, ואנחנו נדבר על זה ביום שני בשלוש, כן? או אני ארשום לעצמי פתק כשאני אהיה עם שוב עם הטלפון, לשים ביומן פגישה לשבוע הבא. אם אתם לא זוכרים את הלוז שלכם, אני מקווה שאתם לא. אז ככה ממש להגיד, אוקיי, אחר כך, או אם זה משהו שמרגיש יותר דחוף, אז אפשר גם בזמן הריטריט, בהפסקת הצהריים, את החצי שעה האחרונה אנחנו נקדיש לשיח על זה. אוקיי? אבל לא עכשיו, לא כאן, אחר כך, בצורה מכבדת, לקבוע את הזמן, להתעסק עם זה אז. אז, עוד דקה רק לאסוף, ואז אנחנו נתרגל. קודם כל הזיהוי, השלב הכי חשוב לזהות, יש כאן מכשול או מכשולים, יש כאן דרך להסתכלות שמשפיעה על החוויה, באופן שלא מטיב. זיהוי. לשהות, כן? להישאר שם עם הזיהוי, וכל התהליך הזה לא למהר. חיפזון מן השטן, כאן. הוא לא מועיל, כן? לשהות, להאט את הקצב. זיהוי, האטה, לזכור, זה דרך הסתכלות. הזמנה למענה מיטיב. הזיהוי יעזור לנו, השהייה תעזור לנו לראות מה המענה המיטיב. דרך הגוף, דרך ההבניה של התודעה. והכי חשוב, לא להאמין לסיפור. לא להאמין לסיפור ש... המכשול הזה מספר לנו כרגע, שהאורח הזה מספר לנו כרגע. והרבה, הרבה סבלנות. הרגלים משתנים לאורך זמן. שקט. אז בואו נשב. יש לנו 10 דקות לתרגל עם הדברים, אם צריך למתוח או לעשות איזה שינוי בתנוחה, אפילו ל-10 דקות האלה, בבקשה להקשיב לגוף, לעשות אותם. פשוט ניקח את הזמן הזה לשבת יחד בשתיקה, אפשר להתחיל בלהגן את הקשב ותשומת הלב בגוף. להרגיש את היציבות של התמיכה של המושב והקרקע. לבחור את העוגן שמתאים ועולם. כמה שניתן להתרווח אל תוך התרגול, תוך סקרנות ועניין. חולט במידה ועולים מכשולים, אפשר לעבוד איתם באחת הדרכים שנגענו בהם. אז ההזמנה להמשך היום זה להמשיך ולתרגל באופן שתרגלנו עד עכשיו, נשימה, גוף, צלילים בתור עוגן מרכזי, ולפגוש את המכשולים כשהם עולים. אין צורך לחפש אותם, הם יגיעו. אם לא היום אז מחר, אם לא מחר אז בריטריט הבא, הם יגיעו, כן? אז אל תחפשו אותם, אבל מצד שני ככה פשוט איזשהו עניין וסקרנות לזהות כשהם עולים, וככה לראות איך, מה האפשרויות כאן, מה קורה כשאני מזהה, מה קורה כשאני שוהה קצת, מה קורה כשאני נענית או נענה עם הגוף, עם הנשימה, עם הנוכחות. ואפשר אותו דבר גם בהליכה. מן הסתם, במובן זה אותו תרגול. גם בתרגול יעלו מכשולים, יכול להיות אחרים, זה יכול להיות מעניין לפעמים. נגיד עייפות פחות יכולה לרובנו, חלק מאיתנו יותר, תעלה בהליכה, אבל חוסר שקט אולי עולה יותר. אז אפשר לראות מה העניין של, מה יכול להיות, מה הדברים שעולים, מה הנטיות, ואיך לעבוד שם. וככה, לציין שהרבה פעמים בהליכה מאוד מאוד עוזר על מנת לעזור בזיהוי ובשהייה לעמוד. אז אם פתאום יש תחושה של, אני הולכת לאיבוד, או יש המון דברים, או יש איזה דחף נורא חזק ללכת ולעשות משהו, לבדוק עוד פעם את הלוח מודעות, אולי יש משהו מעניין חדש, או להכין עוד כוס קפה, אפילו שזאת עוד לא נגמרה, יהיה דחף מאוד, אז לעצור. להשתמש בעצירה של הגוף, לתמוך בעצירה של המומנטום הזה, ולעמוד, ולהתכנס שוב, ולהתחבר לכוונה, זאת העבודה שצריך, ואז לחזור להליכה. זה מאוד מאוד עוזר. וגם הייתי מציעה בהליכה היום במיוחד להוסיף איזושהי כוונה של להיפתח גם למה שמזין, למה שנעים, למה שיפה. אמרתי, זה מותר, זה לא רק מותר, זה גם רצוי, ואפשר ככה, בעיקר בהליכה, להתכוונן לזה. אוקיי, זה משהו שאני מוסיף, אני מוסיפה איך זה משפיע על החוויה, זה מעניין אותנו. איך זה משפיע על החוויה. אז כן, שיהיה תרגול מזין ומעניין ומלמד ומשמח גם. אפילו אם זה רק לרגעים, כל טיפה כזאת זה עוצר. ויש לנו עכשיו זמן לתרגול בהליכה וגם לקבוצות, אז אם עוד לא ראיתם את הקבוצות הלוח מודעות, בבקשה תלכו ותבדקו. אם לא הייתה לכם קבוצה אתמול, אז היא תהיה היום, או עכשיו, או אחרי הצהריים. בבקשה תבדקו, ונשמח לראות אתכם שם.